כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה לשבוע זה, השבוע קצרצר, לא ממצמצים וזה עובר.
שבוע זה שבעה ימים תמיד.
כן?
הוא לא קצרצר, הוא פשוט שבעה ימים.
אני אצלי שבוע, אצלנו היופי הוא שהשבוע הוא ארבעה ימים. וזהו, ואז זה הרבה יותר קצר משבעה ימים. נגיד שלום גם לדימה קרנצוב ואירה וקסלר שעושים איתנו את התוכנית היום. נדבר היום עם דנה פרנק שלנו שממשיכה לחפש אהבה פעם נוספת, הפעם אצל מרסל פרוסט ובעקבות הזמן האבוד. נדבר גם עם צייד הספרים שלנו אילי גרין על האטלס העברי הראשון, ויהיו עוד דברים כמובן ככל שנספיק, אבל נתחיל עם סילביה פלט.
נכון, 14 מכתבים חדשים שכתבה סילביה פלט לפסיכיאטרית שלה התגלו בשנת 2017 ויצאו בחודש שעבר בקובץ מכתבים חדש לאחר התדיינות משפטית בשאלה למי הם שייכים. מדובר במכתבים שהיא כתבה לפסיכיאטרית שלה דוקטור רות ברנהאוז, ויש בהם לפי הדיווחים הדגמה לאופן בו היא סבלה מאביוז פיזי ומנטלי בחיי הניסויים שלה למשורר טד יוז. המכתבים האלה התגלו לראשונה, כפי שאמרתי, ב-2017, כשמוכר ספרים בשם קן לופז הציע למחירה את ארכיון הריאט רוזנשטיין. מי זאת? הריאט רוזנשטיין התחילה לכתוב ביוגרפיה על סילביה פלט בשנת 1970. זה היה רק 7 שנים לאחר שפלט התאבדה בלונדון בגיל 30. בשלב הזה פלט הייתה ידועה בארצות הברית בזכות השירה שלה, כפי שהיא הופיעה בספר אריאל. הרומן שלה, פעמון הזכוכית, פורסם לראשונה בבריטניה חודש לפני שהיא מתה, ובארצות הברית הוא ראה אור בשנת 1975, הפך לרב מחר, והפך את פלט, רק אז בעצם היא הפכה לאיזה מין אייקון פמיניסטי כזה.
כן, אז רוזנשטיין הזאתי ראיינה לצורך כתיבת הביוגרפיה את המשפחה של סילביה פלט, את החברים, מורים, קולגות, סופרים, שורים, בסך הכל כ-64 איש. ואחת מהן באמת הייתה הפסיכיאטרית של פלט, רות טיפני ברנהאוס. היא פגשה את פלט לראשונה ב-1953, בבית החולים לחולי נפש מחוץ לבוסטון. שם סילביה פלט הושפזה בשל ניסיון התאבדות. הטיפול המוצלח שלה בפלט תועד בפעמון הזכוכית, שם היא קרויה דוקטור נולן. אחרי האשפוז, היא המשיכה ללכת אליה לפגישה שבועית במהלך שנת 1959, כשסילביה פלט בשלב הזה כבר הייתה נשואה ליוז וחיה בבוסטון. ואחרי שפלט ויוז עברו ללונדון בשנות ה-60 המוקדמות, השתיים התכתבו. 14 מכתבים נמצאו מההתכתבות הזאת, והרופאה התירה לרוזנשטיין להשתמש בהם לצורכי מחקר בשנת 1970, כשהתחילה לכתוב את הביוגרפיה. אבל בסופו של דבר רוזנשטיין זנחה את הביוגרפיה שהתכוונה לכתוב, אבל שמרה על הארכיון כולל המכתבים האלה.
נכון, מדובר ב-45 עמודים, התאריך של המכתב הראשון הוא 18 בפברואר 1960, ועד ה-4 בפברואר 1963, שבוע לפני שפלט התאבדה. המכתבים משנת 63 מתעדים את 7 החודשים האחרונים של חייה, עד הנקודה שבה היא מבינה שהניסויים שלה אבודים, והחיים אותם דמיינה לעצמה ולמשפחתה לעולם לא התגשמו. בגלל שטד יוז השמיד את היומן של סילביה פלט, היומן שהיא כתבה בשנותיה האחרונות, שזה דבר מדהים בפני עצמו, הוא השמיד את הראיות בעצם, המכתבים האלה הם התיעוד היחיד הקיים לזמן שבו היא חיה באנגליה, והיא כותבת שם על חייה. למשל, היא מספרת שם שיוז היכה אותה יומיים לפני שהיא פילה את תינוקם בשנת 61, או על כך שיוז לא רצה שום קשר לבן השני שלהם, ניקולס, כשנולד, בגלל שהוא היה בן, כלומר, לדבריה מתחרה על הדומיננטיות הגברית של יוז. יוז גם הקנית את פלט אחרי שעזב אותה והציע לה להתאבד.
אדם מקסים הוא היה.
זה ה-point of view שלה. יש כמה נקודות מבט.
בהחלט, ברור. אבל הוא ללא ספק היה מקסים. יש שם, אז 14 המכתבים האלה נמצאים בקובץ המכתבים החדש, שכתבה פלט לכל מיני אנשים, וראה אור בחודש שעבר, הוא נקרא The Letters of Sylvia Platt, Volume 2. על אף עובדה שאחרי שהיא מתה היא נחשבה פעמים רבות כאייקון פמיניסטי, המכתבים מסבכים מעט את העניינים. היא האמינה באופן בלתי מעורער שנישואים הם החוויה המרכזית של חייה. וככה היא כתבה. הם הרבה יותר משמעותיים מדת או קריירה או כל דבר אחר. לא בדיוק פמיניסטית ולא ממש אוהבת נשים, יש לה אלבון גדול שהיא מתיחה בנשים, והוא הכרה.
כן, זה הדבר הכי גרוע שהיא יכולה להגיד לנשים, לפי המכתבים האלה, כן. הכרה. היא הייתה בטוחה שטד יוז הוא גאון, והיא הייתה מכינה לו צלי בקר לארוחת בוקר, כדי שהמוח הגברי שלו יעשה את הקסמים יוצאי הדופן שהוא ידע לעשות. לפי המכתבים, יש לה גם אובססיה עם כסף, היא תלותית, תובענית, נוחה להשפעה ונרקסיסטית. ומה אפשר לומר? אולי אפשר לומר שמה שהרג אותה זאת העובדה שהיא פשוט לא הייתה פמיניסטית. העובדה שהיא חשבה שגירושים הם אסון. שאלוהים מת כשטד יוז עזב אותה. צריך לזכור כמובן את התקופה עליה אנחנו מדברים, והתקופה שבה היא גדלה ובגרה. אנשים רבים חשבו אז ככה גם על נישואים וגם על גירושים. בכל אופן מדובר באוצר בלום, שאחרי הידיינות משפטית קטנה מזאת שהייתה על כתבי קפקא, אבל דומה לה באיזשהו אופן, למי שייכים המכתבים, הם הגיעו לידי האנשים הנכונים.
כן, אלה אנשים הנכונים ועושים עבודה נהדרת כאן, אבל לא יעזור כלום, זה מטורף בעיניי, שמכתבים לפסיכיאטרית הופכים לנחלת הכלל רק אם מדובר בכותבת שכל כך הרבה אנשים מתעניינים בה ובחיים שלה. מכתבים לפסיכיאטרית, זה, 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 זה דבר מדהים. היא כתבה...
אבל היא מתה, זה לא משנה לה כבר. אגב, למי שיש את הזכויות על התוכן, זה כן. הבת שלה, כן. ושל טד יוז, והיא אישרה את זה לפרסום. זה לא... זה לא שהם פרסמו את זה בלי אישור של המשפחה.
אני לא יודע. אם אני הייתי כותב מכתבים לפסיכיאטר שלי, והבן שלי היה מאשר...
הבן שלך יום אחד אחרי שתמות...
כן, הוא יעשה מכל המכתבים שלי לפסיכיאטר, הוא יעשה איתה מה שהוא רוצה. למרבה המזל, איש לא יתעניין במכתבים האלה.
זה נכון.
נזכיר לכם, כמו בכל יום, להוריד את האפליקציה. כאן עוד, ישמה תמצאו את כל התוכניות שלנו, ועוד הרבה מאוד תכנים מעניינים מכל... כאן. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. נזכיר לכם שוב שעכשיו אפשר לשמוע אותנו ואת כל תוכניות כאן תרבות גם בספוטיפיי. הגענו ל-121, ואגב, ה-121, אתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
וכבר איתנו באולפן דנה פרנק שלנו, בפינתה מחפשת אהבה. היום אנחנו מחפשים אהבה אצל פרוסט.
אצל פרוסט, אכן.
מרסל פרוסט שלנו.
מרסל פרוסט שלנו, אנחנו מחפשים ברומן, בעקבות הזמן האבוד, או בשמו המקורי, תרגום יותר מדויק לשם המקורי שלו יהיה בחיפוש אחר הזמן האבוד. אז מה יותר טבעי מאשר לחפש אהבה בתוך החיפוש?
יפה.
ראיתם? עשיתי בקישור.
אנחנו מדברים על בעקבות הזמן האבוד 2, על החלק השני.
כן, על הקרח השני, וספציפית על החלק הראשון מתוך הקרח השני, ששמו אהבה אחת של סואן. בואו נדבר רגע על מי היה פרוסט לפני שאנחנו צוללים לתוך החיפושים שלו. הוא נולד ב-1871, מת ב-1922, אכן מאוד צעיר. הוא היה בן למשפחה בורגנית מכובדת. אחד הדברים המעניינים שבאמת חוזרים אליהם שוב עכשיו אצל פרוסט, זה שהוא ממש מסמן בתקופתו ובחייו את המעבר מהמאה ה-19 למאה ה-20. בין היתר, דרך זה שהוא גדל בכפר שהיה מנותק מפריז, והיום הוא הרובע ה-16 של פריז. זו מחשבה מאוד מעניינת. לכפר שהוא גדל בו קוראים אוטוויל. בתור כותב, הוא התחיל את דרכו כמבקר ספרות, וכן היה לו טור שעסק אין דרך יותר טובה להגיד את זה, ברכילות, מעין גוסיפ גרל או ציפורה של המאה ה-19, שבו הוא ביקר את הסלונים של החברה הגבוהה. הוא היה אדם די חולני, מאז היה בן 9, סבל מאסתמה חריפה, ולאחר שמת אמו בשנת 1906, הוא כמעט ולא יצא מהדירה שלו בכלל. הוא גר בדירה עם חלונות חסומים, כדי שהאור והאוויר לא יפריעו לו, גם היה לו אור מאוד רגיש, ומי שנכנס הייתה העוזרת שלו, סלסט אלברט, שאחראית במידה רבה לפרסום הכתבים, כמה מאהבים שהיו לו ומעט חברים שלו, וזהו. חוץ מ... זאת אומרת, הוא בעצם מנע מעצמו כל קשר עם העולם, ובמקומו הוא המציא לעצמו עולם אחר לחלוטין, והעולם הזה הוא בעקבות הזמן האבוד. היצירה המוניומנטלית הזאת, שבאופן מאוד מאוד מפורסם, לא, סירבו להוציא אותה לאור בהתחלה, הקרח הראשון יצא בהוצאה עצמית. אגב, התפרסם השנה, כי פרוסט שילם כדי שיתפרסמו ביקורות חיוביות על הספר, וזה עבד לו. הכרכים הבאים כבר התפרסמו בהוצאות מכובדות, הוא זכה עליהם בפרסים.
אנחנו יודעים מה אנחנו, אנחנו רק עכשיו מתווכחים על המחיר, זה ממש שאין שום
כן,
בעיה.
כן, אין שום בעיה. לא, זה מדהים, הוא שילם לאנשים שיכתבו לו ביקורות טובות, והיום כולנו מסכימים שזאת יצירת מופת שהגדירה את המאה ה-20 במידה רבה, אז זה עבד.
אני לא חושב שבגלל, לא בגלל התשלום.
לא בגלל התשלום, אבל הוא נתן פה איזה קיקסטארט קטן להערכה כלפי היצירה שלו.
בכל הכותבים שמנסים למצוא דריסת רגל במוספים השונים, הנה לכם, תנסו.
אני חותת לכם פריטי העברה של חשבון הבנק שלי, אפשר רק לנסות. לא, אני צוחקת כמובן, אבל אנחנו יכולים להגיד שמקובל לומר על בעקבות הזמן העבוד שהגיבור שלו הוא הזיכרון האנושי. זה מאוד נכון על הקרח הראשון, אבל בעצם מהקרח הזה ואילך הוא כל פעם מתמקד בקבוצת דמויות אחרת, מתוך מעגל חברתי, משפחתי, שסובב סביב גיבור שהוא די בן דמותו, לא 100%, זאת אומרת בניגוד למאבק שלי שעליו דיברנו בשבוע שעבר, החפיפה פה אינה מושלמת בין המציאות לבין הרומן. אז מה הוא חושב על אהבה הבן אדם הזה? מרבית הקרח השני, כמובן, דיברנו על אהבה אחת של סואן. מה שקורה שם זה שסואן, מר סואן, הוא חבר מאוד מאוד טוב של המשפחה של הגיבור.
של הדובר,
של
כן.
הדובר. ואנחנו גם שומעים עליו בקרח הראשון. בניגוד למשפחה של הדובר, שהיא בדומה למשפחה של פרוסט, משפחה בורגנית במעמד הבינוני גבוה, גם סואן מתחיל את דרכו באותו מעמד, והוא מטפס הלאה. וזה מאוד מפתיע את פרוסט שאומר על החברה הצרפתית בת זמנו שיש בה משהו הודי. שאנשים נולדים לתוך מעמד, כן.
אין איך לצאת.
לא יוצאים מזה.
אבל לסואן יש הרבה קסם אישי.
יש לו הרבה קסם אישי, יש לו טעם מעולה באמנות ובתרבות בכלל, והוא מצליח לעשות לעצמו מעגל חברים עצום שכולל נסיכים, כולל נסיך מווילס, וככה מתקבל בחברה הגבוהה. ויש לו איזה קטע שכולם צוחקים עליו בגללו, שהוא מאוד אוהב, הוא נמשך מאוד לנשים מהמעמד המאוד נמוך. חדרניות ומשרתות וכל מיני כאלה.
אחד הדברים היפים בדמות שלו זה שהוא משתמש בנכסים מאוד מאוד גדולים חברתיים, כמו קשרים באמת עם אנשים מאוד מאוד חשובים, בשביל זוטות, בשביל למצוא דרך לחדרנית כזאת.
כן.
זה דבר שמתואר שם, זה מאוד נחמד הדרך שבה זה מתואר, שהוא יכול לנצל היכרות שהייתה יכולה להועיל לו בדרכים הרבה יותר משמעותיות, אבל לא, הוא רוצה
מבקש להכיר את החדרנית של הבן אדם, של הנסיך.
בזבז את כל הטובות שחייבים לו.
ואולם, באהבה אחת, קורה לו דבר אחר, הוא בהתחלה הופך למושא חיזוריה של אישה בשם עודת, שאישה, פרוסט קורא לזה, מוחזקת. היא חיה על חשבון המאהבים שלה, וגם נרמז בכבדות שהיא זונה. עודת הזאת בהתחלה לא מוצאת חן בעיניו בכלל, והיא לוקחת אותו לבלות בסלון, בחוג החברתי שלה. התיאור של הסלון הזה פותח את הרומן, והוא פשוט מדהים, באמת מפסגות ההוקצנות והאירוניה של פרוסט. אבל סואן לא מוצא בעודת שום דבר. הסלון שהיא משתייכת אליו, יומרני, מגושם, לא מעניין. היא עצמה לא יפה, לא חכמה, יש לה טעם לא טוב.
היא לא הטעם שלו.
היא פשוט לא הטעם שלו.
זה ממש לא הטעם שלו.
לגמרי. ובכל זאת הוא מתפתה, הוא בא איתה לשם פעם אחת, ואז קורה לו משהו קסום. הוא נמצא שם בין עבודות האמנות המגוחכות, והגינונים הבאמת מעיקים, ואנשים בלתי נסבלים שנמצאים שם, ופתאום הפסנתרן ששייך לחוג הזה מתחיל לנגן איזו יצירה, הוא במקרה יושב ליד עודת, הוא מקשיב ליצירה הזאת שהיא מופלאה בעיניו, ומרגע זה ואינך, היצירה שהיא מדהימה ועודת, מתאחדות אצלו, הפכות אצלו לאחת, הוא לא מסוגל להפריד ביניהן יותר, ובגלל שהוא מאוד כרוך אחרי המוזיקה, הוא גם כרוך אחרי עודת.
הוא מקשר בעצם את היצירה הזאת אליה, ומתאהב בה.
הוא מתאהב בה דרך ההתאהבות שלו במוזיקה.
נכון.
עכשיו, הוא אומר,
דרך אגב, זה גם להגיד משהו על הסלון הזה. כי הפסנתרן הזה הוא חלק נורא חשוב מהסלון. סליחה. ובין כל יצירות המגוחכות, הנה היא נמצאת יצירת האומנות בתוך הסלון המגוחך הזה, שהוא לא כל כך טוב, הוא תמיד מנסה, ויש שם המון יומרה וגם המון חוקים לגבי למי מותר לבוא ולמי אסור לבוא, נמצא בכל זאת הדבר הזה שהוא עילאי, והוא עושה את הדבר המופלא הזה והנשגב. אז זה גם על הסלון הזה, שהוא לכאורה מגוחך ומטופש, ושייך באמת לדרג היותר נמוך של הסלונים, יש שם את הדבר הזה. זאת אומרת, זה גם אמירה חברתית על הקשר הזה שבין המעמד הגבוה למעמד היותר נמוך.
אני אציין ממש במשפט חטוף, בהמשך למה שאתה אומר, שגם המחבר של היצירה הזאת מופיע באחד הכרכים. אבל סואן כל כך מוקסם מהכוח של היצירה, שאפילו שאומרים לו את השם, והוא יודע שזה מישהו שהוא מכיר, הוא מכיר מישהו עם אותו שם, הוא מסרב להאמין שאדם שהוא מכיר יכול לקחת חלק בדבר כל כך נשגב. ויש פה איזו אמירה מאוד מאוד חזקה על הכוח המדהים של, של האמנות, לעלות מעל היומיומיות והבנאליות.
אז אבל, אוקיי, אז הוא מתאהב בה.
הוא מתאהב בה, אבל הוא מתאהב בה באופן חצי מודע, פרוסט אומר, מאוד מאוד יפה, על אדם בגיל של סואן, פעם חלמת לכבוש את לב האישה שבה התאהבת. מאוחר יותר, אפשר שדי בעצם התחושה שכבשת את ליבה כדי שתתאהב בה. וכך, בגיל שבו נתאים לחשוב, כיוון שמעל הכל מחפשים באהבה תענוג אישי שהזיקה ליופי של אישה היא העיקר, עשויה אהבה לקרום בשר מבלי שהייתה בבסיסה תשוקה מוקדמת. בתקופה זו של חייך היית כבר כמה וכמה פעמים נגוע באהבה. כבר אין היא מתפתחת לבדה על פי חוקיה הנעלמים והגורליים למול לבך המשתאה והסביל. אתה מושיט לה יד, מעוות אותה באמצעות הזיכרון, באמצעות סוגסטיה. כשאתה מזהה אחד מתסמיניה, אתה נזכר ומעורר לתחייה את האחרים, מאחר שאתה יודע בעל פה את הפזמון שלה. החקוק בך מראשיתו ועד סופו, אין לך צורך שאישה תאמר לך את תחילתו, כדי שתזכר בהמשכו. ואם האישה מתחילה מן האמצע, מאותו מקום שבו מתקרבים הלבבות, ובו נאמר שאין חיים אלא זה למען זה, הרי כה מושרשת בך המנגינה, עד שתוכל להצטרף מיד לבת זוגך בקטע שבו היא מצפה לך. איזה אמירה מדהימה וקשה. ואכן, זה מה שסואן עושה, הוא משתמש בסוגסטיה, לא רק במוזיקה, אגב, בפרחים, הוא משכנע את עצמו שבזווית מסוימת היא דומה לדמויות משנה אצל בוטיצ'לי, עד כדי כך הוא עשיר בתרבות, והוא עושה הכל, ולאט לאט, הטעם שלה מתחיל לחלחל אליו. היא לא רוצה ללכת איתו לכל מיני אירועים של החברה הגבוהה, במקום זה היא רוצה ללכת למרוצי סוסים, הוא אומר לעצמו, האמת, מה ההבדל בין מרוצי הסוסים לבין אירועי החברה הגבוהה? שניהם ממש באותה מידה, ואם היא אוהבת את זה, כנראה שזה חשוב. והוא מתחיל בעצם לרדת ממעמדו הרם כדי לפגוש אותה. פרוסט אומר לנו, שנאמין כי האחר מעורב בחיים חשאיים, ואהבתו תכניסנו בסודם, זה, מכל מה שטובעת האהבה כדי להיוולד, זה הדבר היקר לה ביותר, המוזיל את כל השאר. בהדרגה, הוא מתחיל לממן אותה, בהתחלה פה ושם, אחרי זה באופן שוטף, ואז ככל שהוא הולך ומתמסר לעודת, עודת הולכת ודוחה אותו מעליה בצורה באמת אכזרית. היא מנהלת רומן לנגד עיניו, היא מונעת ממנו להגיע לסלון שלה, אותו סלון שהוא בכלל לא רצה להגיע אליו, כן? היא מודיעה לו שהיא נוסעת לביירות עם המאהב שלה, אם הוא יכול לזכור לה שם ארמון, כי היא רוצה להיות בפסטיבל של וגנר. והוא הולך וממלא כל אחת מהדרישות שלה, והן נהיות יותר ויותר מגוחכות, ותוך כדי הוא משכנע את עצמו שהאופי שלה הוא טוב, ואיך ממציא לעצמו מין הסברים מאוד מאוד מפותנים שלוקחים ממנו את עיקר האנרגיה שלו בחיים בשלב הזה, כדי להסביר לעצמו איך הבקשה הזאת אולי נשמעת לא בסדר, אבל לא יכול להיות שעודתי לא בסדר. ואנשים סביבו אומרים לו, היא מופקרת, היא מנצלת אותך, הוא מתעלם מזה, ואז קורה לו דבר לחלוטין בנאלי ויומיומי, הוא נוסע באוטובוס והוא פוגש מכרה של עודד שנסעה איתה למצרים, והיא אומרת לו, כל הזמן שהיינו במצרים היא לא הפסיקה לדבר עליך. וכשהיא אומרת לו את זה, מתרחש קסם מדהים אצל סואן. וכך פרוסט כותב, על מנת לאזן את הרגשות החולניים שהתחוללו בסואן כלפי עודד, שתלה לידם גברת כותר, אותה מכרה, רגשות אחרים, נורמליים הפעם, של אסירות תודה, ידידות, רגשות שיהפכו את עודד לאנושית יותר במוחו של סואן, דומה יותר לנשים אחרות, שכן גם נשים אחרות יכלו ללבות בו את אותם רגשות, שיזרזו את השתנותה הסופית בחזרה לאותה עודד נאהבת בשלווה ובנחת. בשכבר הימים, מאחר שתחופות הרהר באימה שיבוא יום ויחדל להיות מאוהב בעודת, הבטיח לעצמו סואן לפקוח עין, ומיד לכשירגיש כי אהבתו עומדת לנטוש אותו, יתעלה בה וייחז בה. אבל הנה, יראה היחלשות אהבתו בד בבד עם החלשות אהבתו להישאר מאוהב, כי אינך יכול להשתנות, הינו להפוך לאחר, בעודך מציית לרגשותיו של מי שכבר איננו אתה. והרומן מסתיים במשפט הבאמת מדהים שאומר סואן לעצמו, לחשוב שבזבזתי שנים מחיי, שרציתי למות, שנתתי את אהבתי הגדולה לאישה שלא מצאה חן בעיניי, שאפילו לא הייתה הטיפוס שלי.
אז איזה אהבה יש פה?
אז אני חושבת שפרוסט אומר לנו, נותן לנו מסר מאוד מאוד קשה על אהבה. הוא אומר, אנחנו חושבים שאהבה היא הרגש העילאי הזה שמתרחש, שהוא קשור לחיבה ולמשיכה ולכל מיני דברים, אבל בגדול זה מין קסם שאנחנו רואים אותו ואפשר להצדיק באמצעותו הכל. והוא אומר, זה בכלל לא נכון. הרבה פעמים מה שקורה זה שפשוט מתעורר בנו רגש מאוד עז, ורק תנאים שהם לחלוטין נסיבתיים וסביבתיים, כמו מוזיקה וכמו ריח של פרחים, גורמים לנו לקרוא לרגש שזה אהבה ולא תיעוב. אבל זה בעצם אותו דבר.
באותה מידה שבה זה, שבה זה קרה, זה גם היה יכול לא לקרות.
זה היה יכול.
באותה מידה זה היה יכול להיות מישהי אחרת לגמרי.
יש פה אפילו משהו חתרני לחלוטין, זה לא רק שאתה הייתה יכולה להיות מישהי לגמרי. הוא בחר להיכנס למצב הזה. הוא בחר לאחז באובססיה הזאת, זה לגמרי הפוך מאיך שאנחנו מסתכלים על אהבה בדרך כלל.
יש, אני חושב ש...
משהו כזה קוסמי שקרה בין שני אנשים, שנועדו זה לזה. הוא אומר, אין דבר כזה נועדו זה לזה, בעצם.
ממש לא.
הדברים האלה מגיעים בעידן שבו בכלל יש עלייה של פסיכולוגיה ופסיכואנליזה והתגברות של האני וכל הדברים האלה, וגם התייחסות מאוד מאוד גדולה להיסטוריה שלך. ולתהליכים פנימיים שקורים אצלך כמשהו שמכתיב בעצם את החיים שלך. זאת אומרת, אתה מתאהב במישהו לא רק בגלל, אפילו לא רק בגלל הנסיבות שבו פגשת אותו, אלא בגלל איך שאימא שלך נתנה לך את המנה שאהבת לאכול כשהיית ילד וכולי. זאת אומרת, אתה אוסף של נסיבות ואוסף של חשמל וכימיה במוח וכל מיני מבנים נפשיים מורכבים שהתחילו מגיל אפס, וגם הדרך שבה כל מיני נסיבות כמו ריח, כמו נוסטלגיה, כמו מראות מסוימים, כמו קרן אור שנשברת, שקורים בדיוק ברגע הנכון. זאת אומרת, הכל, 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 הוא תהליך פנימי, זה מאוד מאוד מתאים לעידן שבו הפסיכולוגיה מתחילה להיות מאוד מאוד רלוונטית. ובעצם זה הופך את ההתאהבות, האהבה שמצאת כאן, זה תהליך שקורה אך ורק בתוך הגיבור.
רק בתוך הגיבור.
וכל השאר לא משנה.
אני רוצה להגיד שכל מה שאתה מתאר הוא מאוד מאוד מדויק, הוא גם הולך ומתגבר בימינו. בצורה שאי אפשר בכלל להכחיש, וזה ממש מדהים עד כמה פרוסט היה בראשית הגל הזה. הוא מה שנקרא רחב על הגל, כך הדמויות שלו מתוארות, ואכן בקרח הראשון אפילו אומר, כשהגיבור שלו היה ילד והשתוקק לאימא שלו, הוא ראה את מר סואן, ומר סואן הביט בו בהזדהות. זאת אומרת, כל הזמן כל הדברים האלה קשורים אחד בשני, בצורה שאי אפשר להפריד ביניהם.
כל הזמן אנחנו מדברים על מה זאת אהבה ואיזה מין אהבה, אני חושב שזה ממש מדויק. אהבה זה משהו שמתחולל רק בתוכך, כמו כל דבר אחר שקורה לך. זה הכל רק אתה, וזה הכל אוסף של דברים שאת אפילו לא מודע אליהם מהילדות וכו'. זה בדיוק זה. כל השאר שרירותי.
לחלוטין.
דנה פרנק, תודה רבה לך.
תודה לכם.
בשבוע הבא.
בהחלט.
אנחנו עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין. שלום אילי.
אהלן, שלום.
על מה אנחנו מדברים היום?
אתם ידעתם שב-1924 בסין היו 43 אלף יהודים, ובארץ ישראל היו רק 80 אלף יהודים?
וואו.
כן? אתם יודעים איך אני יודע את זה?
כן, אבל תספר לנו.
לא הייתם מוכנים לפתיח הזה.
לא.
כן, האמת שמצאתי את אטלס ז'בוטינסקי, שזה אטלס העברי הראשון. זאב ז'בוטינסקי, שכולנו מכירים אותו מתחום הציונות. ב-1925 חווה לדוקטור פרלמן, שהיה אז דמות מאוד בחירה בהסתדרות הציונית, והחליטו להוציא בעצם אטלס עברי, שמיועד לתלמידי בית הספר ביהדות התפוצות בכל העולם, שבעצם נותן את הזווית היהודית ללימודי הגיאוגרפיה.
זאת אומרת, גרסה מאוד מוקדמת של מטוס התרסק בערי האנדים או משהו כזה, או באלפים, ואין שם ישראלים, אז הכל בסדר.
בדיוק, נכון. מה שבעצם הם ניסו לעשות ספר לימוד, אפשר להגיד, שיופת בבתי ספר, זה לא כל כך הלך להם מבחינת הספר לימוד, כלומר הספר נשאר בתפוצה די קטנה, שזה טוב לנו היום כי הוא די נדיר, אבל הוא נתן את הזווית היהודית גם מבחינה היסטורית וגם מבחינת התפוצות היהודיות בעולם באותו רגע. בהקדמה הם כתבו שהאטלס נועד לשימוש בבית הספר העברי, שהם צבורים שבמצב של חוסר ספרים שימושיים בעברית, חובה עלינו להרחיב מעט את הגבולות, למען יוכל הספר לספק את צריכי שהמבקש ידיעה של גיאוגרפיה עברית.
אבל אנחנו מדברים פה על משהו כמו 15 שנה לפני מלחמת, פרוץ מלחמת העולם השנייה.
נכון.
אז זה אומר שכל הנתונים שם לגבי הקהילות היהודיות, וזה, אנחנו קוראים את זה בפרספקטיבה עכשיו טרגית.
נכון.
כי כל היהודים שמונים שם, 15 שנה אחרי זה, הלכו לתאי הגזים. אז למה, כמה, אז האם זה מולך, ואתה יכול להגיד לי כמה יהודים היו בגרמניה, כמה יהודים היו ברומניה?
חשוב לסייג גם להגיד שהם הצטייגו בעצמם ואמרו שכל המספרים האלה משתנים מרגע לרגע בעקבות העלייה הציונית לארץ ישראל. ואחרי הפסקה הזו הם גם אמרו, הם נתנו בעצם את התמונה הכוללת של ארץ ישראל, שזה מאוד מעניין בעיניי, כי בסוף 1922, מתי שהם התחילו לסתוב את האטלס, בארץ ישראל היו 84,000 יהודים,
כן.
ו-590,000 מוסלמים.
וואו.
לצורך העניין, כמות הנוצרים בארץ ישראל הייתה כמעט זהה לכמות היהודים. שזה
טוב, מצב, המצב לא היה כל כך טוב. המצב שלנו, זאת אומרת.
לא, לא, כן. הם כותבים שם שהתפוצה היהודית הגדולה ביותר בעולם נמצאת בארצות הברית. מדובר ב3,200,000.
אלה בארצות הברית, אוקיי, כן, הם נשארו. כן. ומה עוד?
הרבה נשארו שם, נכון. בגרמניה, אוסטריה, מדובר ב1,200,000.
כן.
פולין מדובר ב900,000.
כן.
מספרים מעניינים זה שבסין היו כמעט מחצית היהודים שהיו בארץ ישראל, אז 43,000.
נורא מעניין שהם היו בסין.
בסין,
מה
כן.
מה נעשו בסין?
פעילות מאוד עתיקות, מסתבר.
אוקיי.
מאוד עתיקות, כן. במצרים היה 500,000 יהודים, בכל מצרים, מרוכזים גם, בעיקר בקהיר.
זה גם מספר מדהים, 500,000 יהודים במצרים.
נכון, בכל רחבי האימפריה העותומנית, שאז הייתה האימפריה ששולטת ברוב המזרח התיכון, היו כ4,000,000 יהודים. ומעבר לזה, באטלס גם יש מפות של נדידות היהודים, בעצם החל מיציאת בבל. אני ממה שהסתכלתי, אני לא יודע כמה זה מדויק, כי זה גם דערכות שם של מספרים ושל שבטים, וכל מיני...
עכשיו, מה לגבי הגבולות, גבולות של ארץ ישראל?
זהו, גם שם הם מסייגים את זה, ואומרים שהם קוראים לזה ארץ ישראל וסוריה המערבי, וזה הכל נמצא שם בעצם מירדן, הגדה המערבית, אין בעצם גבולות כל כך פיזיים במקום הזה.
אוקיי, כן, ככה הם ראו את זה. אתה יכול, איפה מצאת את האטלס הזה, ולמה מכרו לך אותו? כי אני בחיים לא הייתי מוכרת לך אותו. שומרת אותו לעצמי. כן, זו תמיד השאלה, אבל במקרה הזה על אחת כמה וכמה.
לא הייתה לנו פינה עם כולם.
נכון. אז איפה מצאת? אתה יכול לספר?
כן, כן, מצאתי את זה ברמת השרון, בבית של מישהי שנפטרה, והם מכרו שם את כל הספרים שלה.
והם ידעו מה יש להם ביד?
היה שם המון דברים מעניינים, ושילמתי בהתאם. כן, כאילו, דיברנו על הדברים... באופן גלוי שם.
עד כמה נדיר למצוא היום דבר כזה, את האטלס הזה?
לא כל כך נדיר, רואים את זה מדי פעם במחירות טומביות ובחנויות ספרים, זה מאוד תלוי במצבו, כי זה כן היה ספר לימוד, אז הוא לא השתמר בצורה הכי טובה, כי כאשר מדובר בילדים ותלמידים, בדרך כלל הספרים נשמרים בצורה פחות טובה.
זה היה ספר שהתעסקו איתו בגולה, מה שנקרא, נכון? או גם פה?
זה היה בעיקר ליהדות אנגליה ואירופה.
אוקיי.
תגיד, אתה שלחת לנו את הכריכה שלו.
כן.
שהיא יפה, אבל היא לא מדהימה. ואתה מדבר הרבה פעמים על אסתטיקה של הדברים האלה, שמעלה מאוד את הערך של הדברים האלה. האם בתוך, כשאתה מדפדף בתוך האטלס הזה, הוא מאוד מאוד יפה? כי האטלסים, יש להם את הקטע הזה שהם יכולים להיות מדהימים, נורא נורא יפים, ואז מן הסתם זה מעלה את ערכם, וגם את הרצון של אנשים להחזיק בהם. זה אטלס יפה בעיניך?
בעיניי... אובייקטיבית הוא לא מרשים במיוחד, אבל כשאתה מחזיק אותו ביד שלך ואתה מבין שז'בוטינסקי ערך את זה וזה אתה סברי, אז הערך שלו מאוד עולה. אסתטית אובייקטיבית הוא לא, הוא נראה פשוט כמו ספר לימוד. ישן.
אוקיי, וכמה, בכמה הוא שווה האטלס הזה?
את שואלת?
כן, מה אני יכולה לעשות? אתה נשמע עכשיו כמו אמא שלי, שכל פעם כשהיא אומרת לי על כל מיני דברים כאלה, ואני אומרת לה, בואי נמכור, אז היא אומרת לי, מי חינך אותך? אז בדיוק, אז אני שואלת.
זה שוב, זה מאוד מאוד תלוי במצבו, הוא תמיד עם אחר, כלומר גם אם הוא יהיה במצב מאוד רעוע, אני יודע נוכל למכור אותו ב-100 שקל, בדרך כלל הוא מגיע ל-100 ל-200 דולר, בין 100 ל-200 דולר, תלוי במצבו.
ומה שאתה מצאת הוא במצב טוב?
הוא במצב מעולה, מכרת אותו בחנות ב-400 שח, לפי דעתי, 400-450 שח.
יפה מאוד, יפה מאוד.
כן.
טוב, אני קצת נעלבת בשם ז'בוטינסקי, אבל בסדר.
אני קצת מתבאס כי רציתי להציץ פנימה, אבל כבר מחרת.
יש לי עוד גרסה במצב פחות טוב שאתה עכשיו
אני אקפוץ. אני אקפוץ.
אילי גרין מחנות הספרים המשומשים האחים. גרין, תודה רבה לך שדיברת איתנו גם היום.
תודה רבה.
להתראות.
ביי.
אנחנו רוצים להקריא עכשיו מייל שקיבלנו מאיגוד המחזאיות והמחזים בישראל. הם קוראים לסרב לחוק הנאמנות בתרבות, וככה הם כותבים בהודעה לעיתונות מטעם איגוד המחזאים והמחזאיות בישראל. התקבלות הצעת חוק הנאמנות בתרבות על ידי ועדת השרים לחקיקה של ממשלת ישראל היא בגידה בערכי מדינת ישראל. זאת ועוד, היא גם מתנה על קרית של כתיפה לכל מי שקורא לבידודה והחרמתה. הגיע הזמן לומר בכל צלול וברור, מאחורי חקיקה שמתיימרת להיות מהלך פטריוטי, אין דבר מלבד רצון נואש לקושש קולות בפריימריז של הליכוד על חשבון טובתה של מדינת ישראל ואזרחיה. הדברים ידועים גם בתוך הממשלה. הם כותבים גם, חוק הנאמנות בתרבות הוא בגידה מהותית בחופש היצירה המבוסס על עיקרון חופש המחשבה והחופש לבטא מחשבות ורעיונות בכל תחומי היצירה האומנותית, המדעית וההגותית. וממשיכים, הם קוראים לכוחות השפויים בממשלת ישראל להתנער מחוק זה, וכמובן הם אומרים לסרב לחוק.
טוב, זה מוביל אותנו לפינת הסטטוס היומי שלנו, שבו יש לנו כמה סטטוסים, קצת תגובות לחוק הנאמנות הזה של מירי רגב. אני חושבת שנתחיל בסטטוס של המתרגמת אורלי נוי.
נכון, היא כותבת כך. מודאגי הדמוקרטיה בישראל מאוד אוהבים להשוות את מה שקורה פה לאיראן, כשם קוד גנרי למשטר חשוך, שמסמן את תחתית המדרון שבו אנו מדרדרים.
נציין שהיא מתרגמת מפרסית.
מפרסית, כן,
גם.
כמובן,
היא יודעת מה קורה באיראן.
בהחלט, זה חשוב להזכיר את זה. היא ממשיכה כך, בדרך כלל יש בהשוואות האלה לא מעט התנסות ובורות, אבל חוק הנאמנות בכל זאת גרם לי לחשוב על כמה אנקדוטות בהקשר האיראני. באיראן, כל יצירה תרבותית, ספר, שיר, הצגה וכו', חייבת לקבל את אישור משרד ההכוונה לפני שהיא רואה אור. הקריטריונים בדיוק כמו אלה של מירי רגב הם נאמנות למשטר, כאשר כל ביקורת על המשטר, בדיוק כמו אצל רגב, מתפרשת כחתירה נגד המדינה עצמה. כך, למשל, אחד הספרים הכי פטריוטיים במובן החיובי ביותר של המילה, שנכתבו בפרסית, שקיעת הקולונל, של גדול הסופרים האיראנים החיים כיום, מחמוד דולת אבאדי, לא עבר את אישור הצנזורה. הספר עוסק מתוך אהבה עמוקה לאיראן וחרדה גדולה לעתידה בחשבון נפש של פטריוט איראני שרצה להביא שינוי לארצו וחינך כך את ילדיו שלקחו חלק במהפכה ואחר כך נטרפו חיים על ידה. זה כמובן מאוד בעד המדינה אבל מאוד ביקורתי כלפי השלטון, אז הוא נפסל. דולת אבאדי סיפר בראיון שהוא התבקש על ידי הצנזור להשמיט ולשנות חלקים מכתב היד והודיע להם חגיגית שהוא לא מתכוון להחסיר אפילו אות ממנו. כך יצא שהספר הפנומנלי הזה יצא לאור מחוץ לאיראן בכמה וכמה שפות, כולל בישראל בעברית, אך מעולם לא ראה אור באיראן עצמה בפרסית. למה? כי בורות חיונית למשטר טוטליטרי, בדיוק כמו בישראל. ככה כותבת אורלי נוי, מאוד אמיץ מצידו להגיד ככה לצנזור. לא, אני לא משנה, אני לא יודע, זה מפחיד. היא כותבת עוד אנקדוטות מתחום הקולנוע גם, והיא אומרת, מסיימת בכך שהיא אומרת, עד עכשיו ראיתי רק אמנית אחת שהודיעה על פרישה מאחת הוועדות של רגב במחאה על החוק, יכול להיות שהיו עוד ופספסתי, אבל מה שבטוח זה שכל המחאה נגד החוק הזה הרבה יותר חלש מהקולות שמחאו לרגב בזמנו כפיים בעקבות ברבוריה. ככה היא כותבת על קידום תרבות מזרחית, קידום פלורליזם תרבותי ומה לא. כל עוד החוק הזה עומד על כנו, ההשתתפות בוועדות שמיישמות את עקרונותיו היא משטפיות ממדרגה ראשונה. זה מה שכותבת אורלי נוי.
אוקיי. הסופר והמתרגם אמנואל פינטו כתב אתמול כך: אני נאמן לספר איוב ולמגילת רות ולבריוש שוקולד של אמא שלי ולאקסים שלי ולתינוקות המתוקים שהיו אחייניי ולמסלול הריצה ביער בלון. ולמעורב ירושלמי, כשהייתי בן 20, ולרותי ולאורלי ולמיכל ולנטה, החברות שלי לעולמים, ולבית הכנסת המשהדי בבני ברק, ולבוריס סבידנסקי, ולחולצת הטריקו אניאס בי, שלא אזרוק לעולם, ולעוד מיליון ואחד דברים שהם זיכרונותיי ותרבותי ועולמי בו, אין ולא יהיה מקום למירי רגב. והמוציא לאור של הוצאת עברית יוסף כהן כתב כך: תוך כדי עריכת ספר נתקלתי בשמו של המלחין היהודי גרמני הנס אייזלר. אייזלר, שהלחין כמה ממחזותיו של ברכט, כמו גם את חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים, נמלט מגרמניה לארצות הברית בשנת 1933 בלי להמתיל לשימוע. בשנת 1948 זומן לשימוע בחשד לפעילות אנטי-אמריקאית וגורש מארצות הברית למזרח גרמניה. לא חלפו 5 שנים ומשרד התרבות המזרח גרמני זימן אותו לשימוע בחשד לחוסר נאמנות למפלגה הקומוניסטית. אחרי עשור של דיכאון והידרדרות פיזית הוא מת ונקבר ליד ברכט, ידידו מי שכבר. אלו היו 5 שניות על אי נאמנות בתרבות.
נהדר.
טוב. אז אנחנו נתקדם, כן. כי אנחנו כבר צריכים ללכת בעצם, אז בואו נמליץ בזריזות, כן, כמה המלצות.
כן. נסיים עם מספר המלצות ספרותיות. השבוע מתקיים פסטיבל הפסנתר בתל אביב. יש במסגרתו כמה? מספר אירועים ספרותיים, כפי שכבר דיברנו פה בתוכנית, להקתו של הסופר חגי ליניק, אנטי שפע, מופיע ביום חמישי ב-10:30 בלילה במוזיאון תל אביב. מה שעומד על הפרק הפעם הם טקסטים מולחנים של מאיר ויזלטיר, חזי לסקלי, יעקב שטיינברג וגם חגי ליניק בעצמו. עוד אירוע ספרותי בפסטיבל הפסנתר יהיה המשורר והסופר רועי חסן, שיופיע שם עם, באופה משותפת עם מוזיקאי אסף עמדורסקי. הם ינגנו ויקריאו זה מיצירתו של זה, וגם זה יקרה ביום חמישי ב-10:30 בלילה, אבל בקאמרי. וביום שישי במוזיאון תל אביב, ב-13:30, תעלה הפקה מחודשת של חגיגת קיץ של נתן אלתרמן בידי דורון תבורי ושאול בסר.
מחר בבר פולי בתל אביב ב-19:30 בערב ירצה דוקטור דוד אדר, חוקר ומבקר ספרות שמתמחה בספרות אמריקאית וקנדית עכשווית, על מרגרט אטווד. זה גם עוד אופציה, ואנחנו צריכים לסיים. אז אנחנו נזמין אתכם שוב להוריד את האפליקציה או לשמוע אותנו בספוטיפיי או לבקר אותנו בפייסבוק. תודה רבה לדימה קרנצוב ולעירה וקסלר שהיו איתנו היום. ניפגש שוב ביום ראשון, להתראות.